שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ד במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים משבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונלמד עד המשנה בתדווה ועמוד א'. השיעור היום יהיה 17.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הפסקות בקריאת שמע, בחלק השני נדבר על סדר הפרשיות של קריאת שמע. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, את החלק הזה נחלק לארבעה שלבים. אז השלב הראשון, שזה בעצם הבסיס לכל הסוגיה, זה קטע שדילגנו לו אתמול במשנה, וזה מה קורה אם אדם, תוך כדי קריאת שמע או ברכות קריאת שמע, פוגש אדם אחר, מתי מותר לו לומר לו שלום ומתי לא. עכשיו נקדים שהשאלה הזאת תלויה בשלושה פרמטרים שונים. פרמטר אחד זה איפה קורית ההפסקה, האם זה באמצע פרק, כלומר למשל באמצע פרשיית שמע או באמצע ברכה, או שזה בין הפרקים, כמובן שבין הפרקים זה קל יותר. פרמטר שני זה מי יוזם את ההפסקה, כלומר, לשאול שלום זה יותר חמור מאשר אם מישהו אחר כבר שאל אותו והוא רק משיב לשלום. ופרמטר שלישי זה מי זה אותו אדם שאותו הוא פגש, האם זה סתם אדם, או האם זה אדם שהוא חייב בכבודו, או שזה גם אדם שהוא ירא ממנו. כמובן שככל שמתקדמים בסקאלה הזאת, אז יותר יש סיבה להתיר לו לומר שלום. אלה שלושת הפרמטרים, עוד פעם, האם זה באמצע או שזה בין הפרקים, האם הוא שואל או משיב, ובאיזה אדם מדובר, כל אדם, כבוד או יראה. אז אלה כאמור הפרמטרים, ועכשיו מתוך זה ניגש למחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר במשנה. שניהם אומרים שאם האדם שמתפלל רוצה ליזום את שאלת השלום, כלומר שואל, אז זה תלוי. אם זה באמצע פרק, אז מותר לו רק לאדם שהוא ירא ממנו. אם זה בין הפרקים, אז מותר לו גם לאדם שהוא רק מכבד אותו. לסתם אדם אסור לו בכל מקרה. אז עוד פעם, שואל באמצע מפני היראה, בפרקים מפני הכבוד. זה לגבי שואל. עכשיו יש מחלוקת מה לגבי משיב, כלומר שלא הוא זה שיזם, אלא הוא רק משיב. רבי יהודה אומר שלהשיב זה יותר קל, ולכן הכל יורד בדרגה. כלומר, שאם באמצע אמרנו שלשאול מותר רק מפני העירה, אז להשיב מותר גם מפני הכבוד. ואם בין הפרקים אמרנו שלשאול מותר לו גם מפני הכבוד, אז להשיב מותר לו אפילו לכל אדם. זו דעת רבי יהודה שהכל יורד בדרגה. רבי מאיר לעומת זאת הוא לא ברור, הניסוח שלו הוא שבאמצע הוא שואל מפני היראה, הוא משיב, ובפרקים הוא שואל מפני הכבוד, הוא משיב. עכשיו לא ברור למה רבי מאיר התכוון כשהוא אמר הוא משיב, הרי אם הוא התכוון שזה יורד בדרגה, אז זה בדיוק כמו רבי יהודה, ואם הוא התכוון שזה באותה דרגה, אז מה החידוש כאן? הרי אם מותר לו לשאול מהדרגה הזאת, אז ברור שמותר לו להשיב, מה החידוש? עונה הגמרא שבאמת אין חידוש, כלומר באמת לפי רבי יהודה אין הבדל בין לשאול לבין להשיב, ומה שרבי יהודה התכוון זה שואל מפני היראה, ואין צריך לומר שמותר לו גם להשיב, ואותו דבר שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שמותר לו גם להשיב. אז זאת מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, עוד פעם, כשהוא יוזם אין מחלוקת, שבאמצע מותר מפני העירה ובפרקים מפני הכבוד, כשהוא רק משיב, אז לרבי יהודה זה יורד בדרגה, שבאמצע מפני הכבוד ובפרקים לכל אדם, ולפי רבי מאיר זה נשאר באותה דרגה. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה. השלב השני של הסוגיה מתחיל בשורה השמינית בעמוד א', זה מובא כאן בדרך אגב, וזה ששאלו את רבי חייא, האם כמו שבקריאת שמע מותר להפסיק בשביל לומר שלום, מותר גם בהלל ובמגילה. מצד אחד, לכאורה כן, הרי קריאת שמע זה דאורייתא, אז קל וחומר שבהלל ומגילה מותר גם כן, כי זה רק דרבנן. מצד שני, אולי פרסום איניסה עדיף. זאת השאלה, ולגבי זה רבי חייא ענה שמותר כמו בקריאת שמע, ורבי הקל עוד יותר, כך לפי הרמה, והוא אמר שבימים שגומרים את ההלל, באמת זה כמו בקריאת שמע, אבל בימים שאין גומרים את ההלל, שזה עוד יותר קל, אז אפילו אמצע הפרק נחשב כמו בין הפרקים. הגמרא שואלת על זה, למה רבינה לא הפסיק באמצע הפרק של הלל בשביל לומר שלום לרב בר שווה, והיא עונה שיחסית אליו הוא לא נחשב חשוב, ולכן זה לא אדם שהוא חייב בכבודו. עד כאן עיקר השלב השני. עכשיו בסוגריים, הגמרא מביאה סוגיה שלגמרי לא קשורה, היא רק מביאה את זה כי מבחינת המבנה של הסוגיה זה מאוד דומה לסוגיה שהרגע ראינו, כי גם כאן שאלו שאלה וגם כאן התשובה מאוד דומה בניסוח שלה. השאלה היא, האם אדם שקיבל על עצמו תענית יחיד מותר לו לטעום את האוכל? הרמב"ם מסביר שהכוונה היא שהוא טועם ואז יורק. בכל אופן, האם זה מותר או לא? מצד אחד כן, כי הוא קיבל עליו לא לאכול, הוא לא קיבל עליו לא לטעום. מצד שני לא, כי כשהוא קיבל עליו לא לאכול, הוא בעצם קיבל עליו לא ליהנות מהאוכל, וכשתואמים גם כן נהנים מהאוכל. זאת השאלה ששאלו את רבי ימי, והוא ענה שזה מותר. עכשיו, למה זה דומה לסוגיה הקודמת? כי מקודם, כשרבי חייא ענה שמותר להפסיק בהלל ומגילה, אז הוא התנסח, פוסק, ואין בכך כלום. וגם כאן, כשרבי ימי עונה, הוא מתנסח, תואם, ואין בכך כלום. ואגב, הגמרא מביאה גם ברייתא לגבי זה, ורבי ימי ורבי אסי מגבילים את זה שזה דווקא עד רביעית. זה היה בסוגריים, אגב השלב השני של הפסקה במגילה ובעלל, ועכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו של הפסקה בקריאת שמע. הגמרא מביאה דין של רב ומקשה עליו מהנושא שלנו במשנה. הדין של רב זה שאסור לאדם לומר שלום לחברו לפני שהוא יתפלל. מאיפה לומדים את זה? אז רב לומד את זה מהפסוק חידלו לכם מן האדם וכולי, כי ומה נחשבו, והוא דורש שצריך לקרוא במה. כלומר, מי שאומר שלום לחברו לפני שהוא יתפלל, זה כאילו שהוא עשה את חברו במה. אגב, גם שמול לומד את זה מאותו פסוק, אבל הוא דורש את זה עם הניקוד המקורי של הפסוק. הוא אומר, במה חשבתו לזה ולא לאלוה. כלומר, למה אתה מתייחס לבן אדם לפני שאתה מתייחס להשם? בכל אופן, זה הדין שרב הביא, ועכשיו כאמור מקשים עליו מהמשנה שלנו. הרי במשנה שלנו למדנו שיש מצבים שבהם מותר לו לשאול או להשיב שלום, והרי מתי מדובר? בקריאת שמע וברכותיה, כלומר לפני שהוא יתפלל. אז הנה אתה רואה שאפשר לומר שלום לפני שאתה מתפלל. עונה רבי אבא שבאמת צריך להגביל את האיסור של רב לומר שלום. רב רק התכוון שאסור לך לגמרי ליזום את השלום, כלומר ללכת לבית של חבר ולומר לו שלום, אבל אם פגשת אותו ברחוב או שפגשת אותו תוך כדי התפילה, אז מותר לך לענות או להשיב לפי הכללים שלמדנו במשנה. עד כאן עיקר השלב השלישי. עכשיו אגב זה נראה עוד שני דברים קצרים. דבר אחד זה שכמו שרב אמר שאסור לומר שלום לחברו לפני התפילה, אומר רבי דיבר רבין שגם אסור להתעסק בחפציו לפני התפילה. הוא לומד את זה מהפסוק צדק לפניו ילך, קודם כל תצטדק לפני השם, תתפלל, ואחר כך וישם לדרך פעמיו, תעסוק בדברים שלך. אגב גם הוא לומד מכאן שקודם כל צריך להתפלל לפני שהוא יוצא לדרך. זה דבר אחד. דבר שני שמובא כאן בדרך אגב, עוד רגע נסביר למה, זו דרשה על הפסוק, וסווה הילין בל ייפקד רע. מה דורשים? אז יש כאן שתי דרשות. רבי יונה בשם רבי זיירה דורש שקודם כל צריך לשנות את המילה וסווה לשבע, וגם צריך לשים את הפסיק אחרי בל ייפקד. ואז יוצא, ושבע ילין בל ייפקד, כלומר אדם שישן שבעה ימים ולא נפקד בחלום, אז זה אומר שהוא רע. זו הדרשה של רבי יונה בשם רבי זיירה. רבי חיה בשם רבי יוחנן גם כן דורש את הפסוק, אבל הוא משאיר את הפסוק כמו שהוא, כלומר וסווה, וגם הפסיק במקום הרגיל, והוא דורש את זה כך, וסווה ילין, מי שהולך לישון סווה, כלומר סווה מדברי תורה, אז בל ייפקד רע, הוא לא יקבל בשורות רעות. עד כאן שני הדברים הקצרים שובו אגב השלב השלישי. בשלב השלישי למדנו על הדין לא להקדים שלום לחברו לפני התפילה, ועכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לשלב הרביעי. את השלב הרביעי נחלק לשתי סוגיות, הסוגיה הראשונה עוסקת ישירות במשנה, השנייה מובאת כאן בדרך אגב. אז הסוגיה הראשונה מחזירה אותנו לעוד קטע במשנה שלא ראינו, זה המשך הקטע הקודם. בקטע הקודם למדנו שיותר קל להפסיק בין הפרקים מאשר באמצע הפרק, אז עכשיו המשנה ממשיכה לבאר מה נחשב בין הפרקים ומה נחשב אמצע הפרק. לגבי זה באופן כללי אומרת המשנה שבין הפרקים הכוונה היא בין הקטעים השונים, כלומר בין ברכות קריאת שמע ובין פרשיות קריאת שמע ובין הברכות לפרשיות. אלה הגבולות באופן כללי, אבל יש גבול אחד שלגביו יש מחלוקת, וזה בין ויומר, כלומר פרשת ציצית, לבין הברכה שאחרי, כלומר אמת ויציב או אמת ואמונה. תנקמה אומר שגם זה נחשב בין הפרקים, אבל רב יהודה אומר שזה לא נחשב בין הפרקים, אלא כמו להפסיק באמצע הפרק. זה במשנה, ועכשיו בגמרא רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר על זה ארבעה דברים. דבר אחד זה שהוא קודם כל פוסק כמו רבי יהודה, שבאמת צריך לחבר את ויומר ואמת ויציב, כלומר זה נחשב כמו פרק אחד ארוך. דבר שני, הוא גם מביא לזה טעם, הוא לומד את זה מפסוק בירמיהו והשם אלוקים אמת, אז גם אצלנו ויומר מסתיים בהשם אלוקיכם, והברכה הבאה מתחילה במילה אמת, אז מחברים אותם ביחד. דבר שלישי, שהוא לא ממש אומר מפורש, אבל ככה יוצא, זה שהוא גם סובר שצריך לומר את זה ברצף, השם אלוקיכם אמת. ודבר רביעי, הוא אומר שאחרי שאמרת השם אלוקיכם אמת, צריך לחזור עוד פעם על המילה אמת בשביל להתחיל את הברכה השנייה, כמו שבאמת נוהגים הספרדים היום, ועל זה רבה חולק ואומר שלא צריך לחזור, אלא אומר השם אלוקיכם אמת ויציב וכולי, כלומר כמו שנוהגים היום האשכנזים. עד כאן הסוגיה הראשונה בשלב הרביעי של השיעור, דיברנו על החיבור בין ויומר לבין אמת ויציב, ועכשיו בשורה השישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, שמובאת כאן אפשר לומר בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את החיבור בין ויומר לאמת, הגמרא מביאה סוגיה האם בכלל צריך לומר ויומר בלילה, ועוד מעט נראה את הקשר בין זה לבין אמת. אז עוד פעם, האם צריך לומר את ויומר, כלומר פרשת ציצית, בלילה? עכשיו לכאורה מיד קופצת לנו הסוגיה שלמנו לפני יומיים בי"ב עמוד ב', שם ראינו במשנה עצמה מחלוקת האם מזכירים יציאת מצרים בלילות, שלפי חכמים לא, אבל לפי רבי אלעזר בן עזריה ולפי בן זומא, כן, אז לכאורה מה השאלה? זה מחלוקת הנעים. אלא שעולה בגמרא כאן שגם לפי ההבנה שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילה, לא חייבים דווקא על ידי פרשת ציצית, אלא אפשר גם על ידי איזשהו ניסוח אחר, כמו למשל, אם הוא אומר אמת ויציב או אמת ואמונה, גם שם מוזכר יציאת מצרים מצרים, ובהמשך נראה שאפשר גם נוסח אחר. אז נשים כרגע את יציאת מצרים בצד, ונדון בעצם הפרשייה עצמה של ציצית, האם צריך לומר אותה גם בלילה. לגבי זה, נראה ארבעה מקורות שמהם עולה שלא צריך להזכיר ויומר בלילה, נביא אותם לא בדיוק לפי הסדר של הגמרא. אז מקור אחד זה המשנה עצמה, זה קטע שעוד לא ראינו, והגמרא כאן בסוגיה הזאת לא מזכירה את זה, וזה דעת רבי ישוע בן כוחה, בהמשך נראה באיזה הקשר הוא אומר את זה. בכל אופן הוא אומר שויומר נוהג ביום בלבד. אז הנה אנחנו רואים לכורש, לפי רבי ישוע בן כוחה לא אומרים ויומר בלילה. זה מקור אחד. מקור שני זה רב, שהוא גם כן אומר שלא אומרים, אבל הוא אומר שאם כבר התחיל לומר, אז הוא יסיים ולא יפסיק באמצע. זה מקור שני. מקור שלישי זה שאומרים שבמערבה היו אומרים את זה באופן סמלי, כלומר היו אומרים את ההתחלה ואת הסוף בלי כל התוכן באמצע, כלומר הם אמרו דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, נקודה, כאן הם הפסיקו, ואז הם דילגו אני השם אלוקיכם אמת. זה מה שהיו אומרים במערבה, ורב יוסף שיבח את המנהג הזה, אבל מקשה על זה הבעיה, למה זה טוב? הרי כאמור רב אמר שלא יתחיל, אבל אם הוא כבר התחיל אז גומר, אז למה הם התחילו ודילגו באמצע? עונה רב פאפה שההתחלה הזאת היא כל כך קטנה שזה לא נחשב התחלה, ולכן אין להם בעיה לסיים. לעומת זאת הבעיה אומר שההתחלה הזאת כן נחשבת התחלה, וממילא מנהג בבל היה להתחיל, וכיוון שהתחילו וזה נחשב התחלה, אז כבר אמרו את כל הפרשייה. עד כאן המקור השלישי, כאמור מערבה שהיו אומרים רק את ההתחלה והסוף, ועכשיו המקור הרביעי זה חייא בר רב. גם ממנו עולה שלא חייבים לומר את ויומר, אבל הוא הולך צעד נוסף קדימה, וזה בעצם הסיבה שהבאנו את כל הסוגיה הזאת. הוא אומר שיש קשר בין ויומר לבין אמת ואמונה. כלומר, אם אדם אמר את ויומר, אז גם יאמר את אמת ואמונה. אבל אם הוא לא אמר את ויומר, אז הוא גם מדלג על ברכת אמת ואמונה. עכשיו, מקשה על זה הגמרא, הרי אמרנו שצריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילה, אז איך הוא מדלג גם על ויומר וגם על אמת ואמונה? עונה הגמרא שהוא אומר ניסוח אחר מקוצר. מה הוא אומר? מודים אנחנו לך וכולי, שהוצאתנו ממצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. עכשיו הראשונים מוסיפים שהוא לא רק אומר את זה, אלא הוא גם חותם, ברוך אתה השם, גאל ישראל. כלומר שבעצם הוא כן אומר את הברכה שאחרי קריאת שמע, הוא רק אומר אותה בצורה מקוצרת. עד כאן השלב הרביעי והאחרון של החלק הראשון של השיעור, למדנו על הקשר בין ויומר לבין אמת, דבר אחד שלפי רבי יהודה לא מפסיק ביניהם, כלומר זה נחשב כמו פרק אחד ארוך. דבר שני, ראינו מקורות שויומר זה לא חובה, ובסוף ראינו שלפי חייא בר רב, אם הוא לא אמר ויומר, אז הוא גם לא אומר את אמת ואמונה. החלק השני של השיעור מתחיל בנקודותיים ממש באמצע עמוד ב', ואת החלק הזה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון שבו מחזיר אותנו שוב למשנה, לקטע האחרון שעוד לא ראינו. בקטע הזה המשנה מביאה את רבי ישוע בן כוחה שמסביר למה סידרו את פרשיות קריאת שמע כמו שסידרו. הרי לכאורה ויומר קודם להם בחומש, היינו צריכים לומר קודם את ויומר. אלה שמסביר רבי ישוע בן כוחה שיש כאן סדר רוחני. דבר ראשון צריך לקבל עול מלכות שמיים, זה בקריאת שמע. אחר כך צריך לקבל עול מצוות, שזה בבעיה עם שמוע. ובסוף אומרים את ויומר כי הוא שייך רק ביום ולא שייך בלילה כמו שהזכרנו מקודם. זה הסבר של רבי יהושע בן כורחה. אחר כך בגמרא, הגמרא מביאה את רבי שמעון בר יוחאי שהיא מדגישה שהוא לא חולק על ההסבר של רבי יהושע, הוא רק מוסיף עוד הסבר. אנחנו מסבירים את ההסבר לפי הביור של הגמרא. הוא אומר שהסדר הוא לפי החשיבות, שבשמע יש שלושה דברים, גם ללמוד ודיברת בם, גם ללמד ושיננתם לבניך, וגם לעשות, כלומר יש מצוות מעשיות. בבעיה עם שמוע לעומת זאת לא מוזכר לימוד העצמי, אלא רק הללמד ולעשות, ובויומר לא מוזכר לימוד בכלל, אלא רק את העשייה, לכן זה מסודר, שמע, והיה עם שמוע וויומר. עד כאן השלב הראשון של החלק הזה. השלב השני זה שגמרא מביאה סיפור שממנו יוצא שיכול להיות שיש אפילו נפקמינה מעשית למה שאמרנו שקודם צריך לקבל עול מלכות שמיים ואחרי זה עול מצוות, בסוף הגמרא תדחה את אותה השלכה. מה ההשלכה, כלומר הנפקמינה? ההשלכה מובאת תוך כדי דיון על סיפור על רב. אז קודם נראה את הסיפור על רב, תוך כדי גם נפגוש באותה השלכה. הסיפור הוא שסיפרו שרב הקדים קריאת שמע לפני שהוא הניח תפילין, ועל זה הגמרא הקשתה שתי קושיות, נראה את הקושיות לא לפי הסדר. אז הקושייה השנייה היא זה שזה סותר עדות אחרת של רב חייא בר אשי, שהוא אומר שהרבה פעמים הוא היה אצל רב בבוקר, ורב היה נוטל ידיים, מברך ברכת התורה, מלמד אותה משהו, ואז מניח תפילין וקורא קריאת שמע. אז הנה מפורש, הוא קודם מניח תפילין, ואז קרא קריאת שמע, איך זה מסתדר? על הקושייה הזאת עונה הגמרא שזה לא קשה, כי יכול להיות שבאמת באופן כללי רב קודם היה אומר קריאת שמע ורק אחרי זה מניח תפילין. וזה ששם רב חייא בר אשי אמר שהוא ראה הפוך, זה פשוט בגלל ששם אולי עוד לא הגיע הזמן קריאת שמע, ולכן הוא קודם מניח תפילין שזה אפשר מוקדם יותר, ורק אחרי זה אמר קריאת שמע. והחידוש של רב חייא בר אשי לא היה לגבי זה, אלא היה בכלל לגבי ברכת התורה. לא ניכנס לזה כאן, ראינו את זה בי"א עמוד ב'. בכל אופן, הקושייה הזאת לא קשה, כי יכול להיות שהיא לפני זמן קריאת שמע. קושייה שנייה, שבגמרא זאת הקושייה הראשונה, זאת מברייתא, שהנושא שלה זה אנשים שקוברים, אבל לענייננו היא אומרת שקודם כל מניחים תפילין, ורק אחרי זה קוראים קריאת שמע. אז איך זה מסתדר עם מה שסיפרנו על רב, שהוא היה עושה הפוך, קודם קריאת שמע ואז תפילין. על הקושייה הזאת, הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא זאת שקשורה לנושא שלנו, כלומר ההשלכה על המשנה. התשובה הראשונה היא שזה באמת מחלוקת תנאים, כלומר, נכון שבאותה ברייתא קודם תפילין ואחרי זה קריאת שמע, אבל רב סובר כמו רבי יהושע בן קורחה במשנה שלנו, שאמר שקודם מקבלים עול מלכות שמיים ואז עול מצוות, והוא מבין את זה גם בפן המעשי, כלומר קודם עול מלכות שמיים ורק אז לקיים מצוות כמו מצוות תפילין. זאת התשובה הראשונה, וכאמור זאת השלכה מעשית אפשרית לכלל הזה של רבי ישוע בן קורחה, אבל מיד אחרי הגמרא שזה לא נכון. רבי ישוע בן קורחה דיבר רק על האמירות, כלומר הקבלה העקרונית של עול מלכות שמיים קודמת לקבלת עול מצוות, אבל מבחינה מעשית זה לא אומר שלא מקיימים מצוות לפני קריאת שמע, וממילא הגמרא דוחה את התשובה הראשונה והיא מביאה תשובה שנייה. התשובה השנייה זה בעצם לא תשובה, אלא זה יותר סוג של קניעה. כלומר, הגמרא באמת נכנעת, צריך לדחות את הסיפור שסיפרנו על רב, שהוא קודם אמר קריאת שמע ואז הניח תפילין. איך נדחה את הסיפור? אומרת הגמרא שזה היה חד פעמי, כי פשוט השליח שהביא לו את התפילין איחר. אבל באמת רב, באופן כללי, קודם כל היה מניח תפילין, ורק אז אומר קריאת שמע, ולסיום הגמרא מחזקת את זה, היא מביאה עוד שני מוראים, שגם הם אומרים שחייבים קודם תפילין, ורק אחרי זה קריאת שמע, ומי שקודם אומר קריאת שמע בלי תפילין, הוא לא אומר שזה כמו עדות שקר, כי הוא מזכיר את התפילין בקריאת שמע ואין עליו תפילין, ורבי יוחנן אומר שזה כמו שהוא מקריב עולה בלי מנחה, זבח ונסחים. עד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור, ועכשיו ממש בשורה האחרונה בעמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השלישי ובזה נסיים. השלב השלישי מתמקד בחלק מהעדות של רב חייא בר אשי, שהוא אמר שרב בבוקר היה נוטל ידיים, מברך, לומד קצת, ואז קריאת שמע ותפילה. עד עכשיו דיברנו על היחס בין התפילין לבין קריאת שמע. עכשיו נלך קצת אחורה ונתמקד באותה נטילת ידיים. אומר רבי יוחנן שנטילת הידיים היא מאוד חשובה, והוא אומר שבאמת זה הסדר המושלם, שצריך ללכת השירותים, ליטול ידיים, תפילין, קריאת שמע ותפילה. מי שעושה את זה, זה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, והוא גם מוסיף שמי שנוטל ידיים כך לפני קריאת שמע ותפילה, זה כאילו שהוא הקריב קורבן, כמו שכתוב, הרחץ בניקיון כפי, והסובבה את מזבחך השם. אז יש קשר בין ניקיון הכפיים לבין המזבח. בסוגריים רב המוסיף שזה גם נחשב כאילו שהוא טבל את כל הגוף. בכל אופן אנחנו רואים את המעלה של נטילת ידיים לפני קריאת שמע ותפילה. עכשיו מה קורה אם אין לו כאן מים? כמה הוא צריך להתאמץ בשביל להשיג מים? אז כאן יש הבדל בין קריאת שמע לבין תפילה. קריאת שמע שהזמן שלה הוא קצר, עדיף שינקה בכל מידי דמנקה, כלומר בכל, בחתיכת בד, כי הרי בפסוק לא כתוב הרחץ במים, פשוט כתוב הרחץ בניקיון כפי, אז כל דבר שמנקה, ובאמת רב חיסטה היה מקלל את מי שהם מחפש מים, ובגלל זה היה עובר לו זמן קריאת שמע. זה לגבי קריאת שמע. לעומת זאת, לפני תפילה, שהזמן שלה יותר ארוך, אז כאן כן צריך להתאמץ למצוא מים, או לחכות עד שהוא מוצא מים. עכשיו, כמה צריך להתאמץ או לחכות? אז אם זה ממילא בדרך שלו, אז הוא יחכה עד פרסה, אולי שם יהיה לו מים. אם הוא צריך ללכת אחורה בשביל זה מחוץ לדרך שלו, אז הוא צריך להתאמץ רק עד מיל, לא כולל מיל. אם בתוך אותו מיל הוא יודע שאין מים, אז הוא פשוט ינקה בכל דבר שמנקה, כמו שאמרנו לגבי קריאת שמע. בזה הגענו למשנה בתדווה ועמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הפסקות בקריאת שמע, את החלק הזה חילקנו לארבעה שלבים. בשלב הראשון ראינו את המחלוקת הבסיסית בין רבי יהודה לרבי מאיר, ששניהם אומרים שלגבי שאלת שלום באמצע שואל מפני העירה, ובפרקים שואל גם מפני הכבוד. לגבי השבת שאלה, כלומר כשלא הוא יזם, אז רבי יהודה אומר שזה יורד בדרגה, כלומר שבאמצע הוא משיב מפני הכבוד, ובפרקים הוא משיב שלום לכל אדם. רבי מאיר, לפי הסבר של הגמרא, אומר שזה לא יורד בדרגה, כלומר אין הבדל בין לשאול לבין להשיב. בשלב השני דיברנו על הפסקות בהלל ומגילה, שרבי חייא אמר שזה קל וחומר מקריאת שמע, שגם כאן הוא פוסק. רבא מקל עוד יותר בהלל כשלא גומרים את ההלל, שגם אמצע הפרק נחשב כמו בין הפרקים. אגב, זה גם הזכרנו את הדין של טעימה בתענית יחיד, שמותר לטעום עד לרביעית. בשלב השלישי של השיעור דיברנו לאיסור להקדים שלום לחברו לפני התפילה, שלכאורה קשה על זה מהמשנה שלנו, וענינו שבאמת האיסור זה רק שהוא משקים לפתחו. ובשלב הרביעי דיברנו על מה הם בין הפרקים, ראינו מחלוקת במשנה האם בין ויומר לבין אמת ויציב נחשב בין הפרקים או שלא, פסקנו כמו רב יהודה שזה לא נחשב. אגב זה הזכרנו כמה מקורות שבלילה לא אומרים ויומר, וראינו את דעת חייא ברב שאם הוא לא אומר ויומר הוא גם לא אומר את אמת, כי כאמור יש קשר בין הדברים, ובשביל להזכיר את יציאת מצרים הוא אומר ניסוח אחר. בכל אופן, אביי אומר שכן אומרים ויומר גם בלילה, וממילא גם אומרים אמת ואמונה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. את החלק השני חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו הסברים לסדר של שמה, והיה עם שמוע וויומר, שרבי יהושע בן קורח אומר שבשמה יש עול מלכות שמיים, והיה עם שמוע עול מצוות, וויומר נוהג רק בלילה. רבי שמעון בן יוחאי הוסיף שבשמה יש ללמוד, ללמד ולעשות, והיה רק ללמד ולעשות, ובויומר רק לעשות. בשלב השני ראינו שהעידו על רב שהוא היה קודם אומר קריאת שמה ואז מניח תפילין. ניסינו להסביר את זה שהוא סובר כמו רבי ישוע בן קורחה במשנה, שקודם צריך לקבל עול מלכות שמיים, אבל דחינו שזה רק לגבי האמירה, זה לא באופן מעשי. ובאמת למסקנה דחינו את רב ואמרנו שכנראה באותו יום פשוט השליח לא הביא לו את התפילין, אבל באמת גם הוא מודה שבאופן כללי קודם תפילין ואחרי זה קריאת שמה, כמו שהעיד עליו רב חייא ברש"י. ולסיום, בשלב השלישי ראינו שבאמת איך שרב היה עושה זאת קבלת עול מלכות שמיים שלמה, שהולכים לשירותים, נוטלים ידיים, תפילין, קריאת שמה ותפילה, ובנו מקור לנטילת הידיים, הרחץ בניקיון כפיים והסובבה את מזבחך השם, ואמרנו שאם אין לו מים אז לקריאת שמה הוא ינקה בכל מידה דמנקה, לתפילה צריך להתאמץ לפניו עד פרסה, לאחוריו עד מיל כל טוב.